שאל השואל ואמר, מהי עמדת ההלכה לגבי הפסק דין של בית הדין הצבאי אשר לא הסכים להרשיע את המחבל, את הטרוריסט הערבי, בניסיון להריגה, בטענה שכיוון שהוא דקר אותה דקירה אחת והסכין נשברה ונפלה על הרצפה, אין אנו יודעים אם כוונתו הייתה להרוג או אין כוונתו להרוג, ולכן אפשר להרשיע אותו על חבלה וכיוצא בזה, אבל לא על ניסיון הריגה. ושאלת השואל, מה עמדת ההלכה בעניין זה? ברור שאין ההלכה מסכימה כלל ועיקר להכרעה כזו, אבל נסביר את הדברים. מבחינת העבירה הפלילית, כשאדם מורשע או חשוד בניסיון להריגה, בתחום הפלילי צריך מה שנקרא כל עבירה פלילית להוכיח שני דברים, את עצם המעשה ואת הכוונה הפלילית. לא די שהאדם עשה מעשה, צריך להוכיח שהייתה לו כוונה פלילית בעניין, אז ורק אז הוא מורשע בפלילים באותה עבירה שרוצים להרשיע אותו. היה ואין לנו הוכחה על כוונתו הפלילית, לא ירשע באותה עבירה. זה יסוד מוסד גדול מאוד בדין הפלילי, גם משפט התורה מסכים לדבר הזה. אבל כאן בדיוק ההבדל בין משפט התורה ובין גישתו של אותו הרכב בבית הדין הצבאי. א', יאמר משפט התורה, טרוריסט זה לא נקרא עבריין פלילי אלא לוחם. יש מלחמת טרור, הרי אנחנו רואים את הדברים האלה כבר עשרות שנים, שהטרוריסטים באים בכל מיני דרכים, אם זה בסכינים, אם זה בנשק או כל דבר אחר. זהו טרור, זוהי מלחמה. ולכן כל שהאדם בא וצועק אללה הוא אכבר ודוקר, הוא לא יחיד. אנחנו רואים את זה כשיטה של אותם טרוריסטים, וכבר נפלו קורבנות. ומשום כך די בכך כדי לזהות את האדם הזה כטרוריסט, כי זה סגנון הטרוריסטים. עלינו לדעת שבתחום הפלילי, להבדיל מדיני מלחמה, גם אז יש מה שנקרא להרשיע עבריין על בסיס שיטה, כי אם רואים שהוא מתנהג בדפוס שיטתי מסוים, אז זה כבר מסגיר אותו, זה נקרא הוכחת שיטה. כאן מעין זה, הרי אנו רואים את דפוס הטרור מהסוג הזה לא על די אחד ולא על די שניים, אלא על די עשרות אם לא מאות. ולכן אין צורך להתאמץ כדי לדעת שמדובר כאן בטרוריסט מסוג מסוים. ולכן מדיני מלחמה בוודאי ובוודאי יש להרשיע אותו, אלא אפילו גם אם לא היינו הולכים לדיני מלחמה, אלא יש מה שנקרא בדין עונשין שלא מן הדין, בהוראת שעה. דהיינו, כשבית דין רואים שיש דפוס התנהגות מסוים של עבריינים שמאיימים על הציבור, מאיימים על שלום הציבור, ואף על פי שבאותו דפוס פעולה לא נשלמו כל היסודות הפליליים שעל פיהם ניתן להרשיע, בא הכלל בדין ועונשין שלום לדין מדין הוראת שעה כדי לבלום את העניין הזה שאותם פושעים מנצלים, אם אפשר להגיד, את הלקונה, ומתנהלים בדרך הזו ופוגעים בשלום הציבור. אזי המשפט חורג מכלליו, ואז כבר אין הולכים לפי הכללים הראייתיים המקובלים בדין הפלילי או הנדרשים בדין הפלילי. למשל, ניתן דוגמה, יהושע הרג את אחן לא על פי דין הפלילי, שהרי לא היו עדים, לא היו עדים. וכן דוד את אותו המלכי, כל אלה אמר רבנו זה מדין הוראת שעה, בדין מקים עונשין שלום לדין. ואז אפשר אפילו בעד אחד, אפשר אפילו בהודעת פיו, בשונה מהכללים הרגילים, כי זה מה שנקרא הוראת שעה. בהוראת שעה זה יש בלימה, יש ניסיון לגדור גדר, יש ניסיון להגן על שלום הציבור, לכן חורגים מן הכללים ופועלים הכל בשביל להגן על הציבור שלא יהיו קורבנות נוספים. ומכאן הדבר פשוט שהתופעה הזו היא מסכנת את שלום הציבור, ומשום כך אין צורך לפעול בכללים הפליליים המדוקדקים. יתרה מזו, נאמר שאחרי שוכרע הדין, לא גזר הדין אלא אחרי הדין שאין להרשיעו בניסיון הריגה אלא בחבלה, הללו הפרקליטות רצתה לפתוח את הדיון מחדש, כי נתגלתה ראיה שאותו פושע הודה בחקירותיו שהוא בא להרוג. אמר בית הדין, אחרי שכבר זיקינו אין אפשרות לפתוח מחדש בדין הרגיל, אינכן אמה. אבל בדין של הוראת שעה אין את הכלל הזה, כיוון שכבר זיקינו, כי כאמור בדין הוראת שעה שוברים את הכללים, כי המטרה העיקרית הגנה על שלום הציבור ובלימת עריינות מסוכנת כזו. משום כך אין צל של ספק שמשפט התורה לא יסכים עם ההכרעה הזו, לא מבעיה אם אנחנו מסתכלים על העניין ברמה של מלחמה, אלא אפילו בדין עבריינות מסוימת מסוג מסוים, הועיל ומדובר כאן בדבר שהוא פרצה גדולה מאוד במעשים שבכל יום. הרי בדין מקים בעונשין שלום הדין מדין הוראת שעה כדי להגן על שלום הציבור.